לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, וב בניסן, תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בהחלטה הצפויה של הקונגרס האמריקאי להפסיק העברת כספים לרשות הפלסטינית כל עוד הם ממשיכים לתמוך במשפחות מחבלים. מיכה אבני, בנו של ריצ'רד לייקין, השם יקום דמו, אזרח אמריקאי, תובע גם מישראל להפסיק להעביר כספים לרשות בנסיבות האלה. נשוחח גם על המשך ההפגנות בכפר ורדים, שם הוקפאה תוכנית הבנייה להמשך השיווקים בעקבות זכייתם של 50% מהקרקעות על ידי הערבים, הם חוששים. נשוחח פה עם אחד התושבים, אלון מליק. עוד ביומן, התייחסות נוספת על דבריו של הרב יצחק יוסף בשיעור שהתייחס לברכת האילנות, בו הוא משווה ומתייחס לברכת משנה הבריות, קושי הדומה לקוף. כמובן, האתיופים זוהמים, נשוחח פה עם מיכל אברה סמואל. וגם על שיר חדש שיוצא בישיבת נצרת עילית, יותר נכון שיר ישן שמוקלט באופן חדש, בעקבות בקשתו של הרב אלישע וישליצקי, וזה מצליח לרגש אותו בבית החולים. נשוחח פה עם הרב דניאל סיגליס. וגם על לחם כשר לפסח, לחם טף, שמבוסס על טכניקה של המטבח האתיופי, יהודה לויכטר מגוש עציון, מבת עין ואשתו, הם יצרו את הלחם הזה שכל השנה הוא לחם מאוד בריא. עכשיו בפסח מסתבר שהוא גם מקבל כשרות, גם הוא יהיה ביום הנילות. אז הנערבה הצעת חוק שקוראת לשלול סיוע של מחלקת המדינה האמריקנית לפלסטינים כל עוד הרשות מעבירה מסכורות למחבלים, למשפחות המחבלים, עשויה לעבור בקונגרס. ואנחנו משוחחים מי שפעל רבות בעניין הזה, מיכה אבני, שאביו ריצ'רד לייקין נרצח בפיגוע באוטובוס בקו 78 בשכונת ארמון הנציב באוקטובר 2015. שלום לך.
שלום בני.
אז אתה פעלת רבות בשנים האחרונות, כולל כבר רק השבוע הופעת בוועדה לזכויות האדם באום בז'נבה, וגם התרעת בהם להפסיק העברת כספים של כל מיני מדינות לרשות הפלסטינית. אז אני מניח נכון. שיש לך הרבה הרבה ידיים בעניין הזה של החוק הזה.
תראה, לאחר
שאבי
נרצח, ואבי, כמו שאתה יודע, היה איש החינוך ואיש זכויות האדם, שפעל רבות למען שלום, אז אני התוודעתי לנושא של ההסתה הפלסטינאית, גם בבית הספר, ראיתי כינו גם מחנות קיץ, גם תוכניות הכשרה בצופים שלהם, גם באוניברסיטאות שלהם, על שם הרוצח של אבי, ראיתי את ההסתה גם ברשתות החברתיות, וראיתי הדבר הבוטה מהכל, זה תשלומי פרס למחבלים שרוצחים יהודים. וכל הדברים האלה תומכים בתרבות של מוות, תרבות של השנאה, ולכשהם רוצים להגיע יום אחד לשלום, אז צריכים להביא למצב שמחנכים ומכבדים תרבות של, של שיח של דו-קיום, של כבוד, וכרגע ברשות יש את התרבות ההפוך המוחלט מזה, והסמן הכי קיצוני של זה, זה התשלומים למחבלים. ואני כתבתי מאמר דעה לא הרבה זמן אחרי שאבי נרצח, ואבי היה אזרח אמריקאי, ואני גם מחזיק באזרחות כפולה ואזרח אמריקאי, ושאלתי את נשיא ארצות הברית בזמנו אובמה, איך יכול להיות שאני משלם מיסים לממשלת ארצות הברית, הם לוקחים את הכסף הזה, מעבירים אותו לרשות, והרשות משלמת אותו לאותו מחבל שרצח את אבי. הדבר הזה לא הגיוני, ואם המוסר שאנחנו רוצים הוא לחנך לילדים שירצו בדיוק קיום וירצו בכבוד הדדי, אז לשלם להם, לרצוח אנשים, זה מביא למצב ההפוך. החודש לאחר שפרסמתי את המאמר הזה, נרצח אמריקאי בשם טיילור פורס, בחור נוצרי שגדל בארצות הברית, למד בארצות הברית, שירת באפגניסטן ועיראק, ובמקרה היה בטיול בארץ, הוא נרצח בטיילת ביפו. ביפו, ואבא של טיילור, סטוארט קוראים לו, שאל אותו שאלה, אמר איך זה יכול להיות שאני בתור אזרח אמריקאי שגר בטקסס בכלל, משלם מיסים, עכשיו הכסף שלי הולך לשלם לרוצח של הבן שלי.
שאל את מי, את אובמה?
הוא שאל את זה באופן פומבי כמוני,
אוקיי.
ואחרי זה נפגש עם סנאטור לינזי גרם, שהוא הסנאטור מדרום קרוליינה, שאוהב מאוד את ישראל, ואיש מאוד מאוד ערכי, והוא מיד ראה את הבעייתיות הזה, והתחיל לדחוף חוק בארצות הברית, שאתמול בלילה הגיע להסכמה של שני המפלגות, שהוא יקלל לתוך חוק, בתוך חוק ההסדרים האמריקאי, שיושר או היום או מחר. אז בהיעדר פיצוץ טוטלי בקונגרס שסוגר את הממשלה על סוגיות תקציביות יותר רחבות, החוק הזה יעבור ביום יומיים הקרובים, ומה שהחוק אומר בפשוטו זה כל עוד הרשות פועלת בצורה כל לא ערכית שהיא משלמת למחבלים, ארצות הברית מפסיקה לה את הסיוע עד שהיא לא תשנה את הדעה הזו, אבל החוק הזה חשיבותו הגדולה היא שינוי פאזה טוטלי במחלקת המדינה בארצות הברית. היא מתחילה בהתבטאויות כלליות שאומרים, הממשלת הרפית מגנה את הרשות על ההסתה בכל הרמות, ועל המזכיר המדינה לגנות אותם, ועל המזכיר המדינה פעם בחצי שנה להביא דוח לקונגרס, לא רק שהם הפסיקו את התשלומים, אלא גם על איך הוא גינה אותם, ואיך הם הגיבו על הדבר הזה ושינו את התרבות שלהם. אז ניצחון גדול מאוד לדבר הזה. לגבי שאלתך לידיים, היו הרבה מאוד ידיים בדבר הזה, הרבה ארגונים פרו-ישראלים, הרבה נפגעי טרור, הרבה אמריקאים שדואגים, שכולם פעלו כדי לקדם את החוק הזה. אנשים כמו תת אלוף יוסי קופר וסר, שכתב דוח מקיף, שהביא את הדבר הזה לידעת הציבור, בעצם את עצם מבנה התשלומים, איתמר מרקוס במבט לתקשורת הפסטט, שגם כן הציף את הדבר הזה, איגל קרמון בממרי, ששלושתם בעצם הביאו את התופעה לתודעת הציבור.
אבל אני מבין שאתה ממשיך במאבק, רק הופעת כעת השבוע בז'נבה מול האום, נכון?
אז אני נסעתי לאום פעם שנייה כבר, כי הם נפגשים שם בוועדה לזכויות האזרח, והם ממנים חוקר מיוחד, והוא מציג דוח על ישראל והרשות כל שנה, והם מנהלים שם מופע חגיגית של אנטישמיות ואנטי-ישראליות, שעולים נציג אחר נציג של מדינה אחר מדינה, וממציאים השקרים על ישראל, והם עושים את זה שנה אחר שנה, והשקרים האלה הופכים להיות כבר הפייק ניוז, וזה הופך להיות אמת במדינות שהם מציגים. וזה עושה נזק רב למוניטין של ישראל, ומדינת ישראל קיבלה החלטה מזמן לא מובנת לי, לא ברורה לי, שהיא לא תופיע בדיונים האלה, ואמרתי די, צריך ללכת להגיד את הדברים, ואני הסתכלתי לאנשים האלה ולחוקר המיוחד הזה, מייקל לינק בעיניים, ושאלתי אותו, אדוני, איך אתה היית מרגיש אם אני הייתי משלם $3 מיליון כדי לרצוח את אביך? אתה כותב פה דוח שלם על הרשות, ואתה לא מציין בכלל שהם לוקחים 10% מהתקציב שלהם, 50% מהסיוע הבינלאומי, ומשלמים אותם.
אנחנו ראינו את הסרטון שלך.
כן.
אתה שם בעצם הוזמנת באופן פרטי, או שאתה מייצג את ישראל?
לא, אני, כמו שאמרתי לך, ישראל קיבלה החלטה לא מובנת לי לא להשתתף בדברים האלה.
אני חושב שזה טעות.
יש, אני גם חושב שזה טעות, כי מה שקורה זה הולכים ובונים את התשתית התודעתית כדי להחזיר אותנו חזרה לאושוויץ, וזה קורה שם שנים ומושקע בזה מיליארדי דולרים ואלפי אנשים מתעסקים בזה, ואנחנו יושבים בצד בשקט ומקווים שאיכשהו זה ייעלם במקום להתמודד עם זה. אבל הוזמנתי שם על ידי ארגון של טורו קולג' שיש לו נציגות שם בתור NGO, והם מגיעים וכמבים בכל מפגש כזה, כמו עוד כמה ארגונים פרטיים אחרים, אז הם נתנו לי בעצם את הבמה במקומם לדבר.
אז אתה מרגיש שזה עוזר הנוכחות שלך, הדברים שאמרת שם?
אני חושב שיש חשיבות רבה להציף את הדברים האלה. אני חושב שהסוגיה של תשלומים למחבלים הוא סמן ערכי. זאת אומרת, זה דבר שקשה להתווכח איתו. לשלם מישהו כדי לרצוח איש חף מפשע הוא לא מקובל ברמה ערכית באף מדינה, וצריכים לדרוש שהדבר הזה יופסק.
אז אתה קורא לעוד מדינות ללכת בעקבות ארצות הברית?
אז זה מה שבאתי לקרוא לשם, שהאום הוא נותן סיוע בכמויות הגדולות מאוד לרשות. מדינות אירופה שמשתתפים בחגיגה אנטישמית שם בוועדה לזכויות האדם, מממנים את הרשות בהיקפים גדולים, וקראתי לכולם לפעול בצורה מוסרית כמו בארצות הברית. ואגב, וזה האבסורד בדבר הזה, ממשלת ישראל עוד לא פעלה בדבר. ממשלת ישראל גובה מיסים עבור רשות, מיסי נמל על יבוא, וכל יום מעבירה לרשות 3 מיליון שקל, יותר ממיליארד שקל בשנה. ודיברו על זה בעבר, וזה לא ייתכן שממשלת ארצות הברית הבינו את הסוגיה המוסרית פה ואמרו די, וממשלת ישראל ממשיכה עם זה. חבר כנסת אלעזר שטרן הגיש הצעת חוק פרטית, הממשלה אמרה שהם רוצים לקדם חוק, והטילו על השר ליברמן, שר הביטחון, כדי לקדם חוק כזה, וזה לא מתקדם, ונשאלת השאלה למה.
אז אתה תמשיך לפעול בנושא הזה?
אני אמשיך לפעול לנושא הזה עד שלא יתמודדו עם זה פה בישראל, בממשלה, ובאופן כללי, אני בעד שלום, יש לי 4 ילדים קטנים, אני רוצה יום אחד שנוכל לחיות בשלום עם שכנינו, אבל כל עוד שכנינו הם מחנכים את ילדיהם לשנאה ולתרבות של מוות, הדבר לא יקרה, ואנחנו צריכים לקרוא בכל רם לכל העולם ללחוץ עליהם, להתחיל לשנות את התרבות לתרבות של דיבור ותרבות של דו-קיום ותרבות של כבוד, וכל עוד הצד השני רוצה בהשמדתנו, אז לא יהיה שלום.
רגע, אבל אתה קורא גם לממשלת ישראל לא להעביר כספים לרשות כל עוד הם מעבירים למחבלים, למשפחות?
כן, אתה צריך להבין, יש חוק ברשות, כן? שאומר עם מחירות כמה כסף כל מחבל מקבל, לגבי כמה יהודים הוא רצח וכמה זמן הוא יישב בכלא וכולי, מחירות, והוא מקבל כסף, ואגב הם משלמים למחבלים יותר ממורים, יותר מהחיות, יותר ממנהלי בית ספר, זה הדבר.
אולי מעבירים להם כספים כי פוחדים שהם יתמוטטו כלכלית ואז יהיה מצב עוד יותר גרוע, אני לא יודע. אולי.
תראה, אני איש הומני, אני גדלתי על ערכים כאלה, אני רוצה שבכל העולם אנשים יחיו טוב, אבל שמישהו עושה דבר שהוא פסול מוסרי, אתה צריך לדרוש ממנו לעצור, וזו השפה היחידה שמבינים. אם היו מבקשים איתנו להעביר להם נשק מהנמל באשדוד לרשות, אז כמובן לא היינו מסכימים, אבל שאנחנו מעבירים להם כסף שהולך לשלם לרוצחים שהם בעצם נשק, זה בדיוק אותו דבר. אני לא אומר לא לתת להם סיוע, אני בעד לתת להם סיוע, בעד לעזור, אבל כל עוד הם לא מספיק ערכים ואחראים כדי להעביר את הסיוע הזה למטרתות לגיטימיות של חינוך ושל סיוד וכו', אז צריך להגיד תעצור, והם יכולים לפתור את זה ביום אחד. זה חוק כל לא ערכי, כל לא הגיוני, שארצות הברית הבינה את זה, גם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית הבינה את זה, ואנחנו לא מבינים. ואני שואל למה...
זה באמת אבסורד. אגב, ממשלת ישראל פונים אליך, לפחות מודים לך, שאתה מייצג את ישראל שם בז'נבה?
לא, ממש לא. למשרד החוץ אין ההתנהלות בהקשר הזה. זה החלטת מדיניות שקיבלה לפני שנים, שהם לא משתפים פעולה עם הדיונים האלה נגד ישראל בוועדת לזכויות האזרח, ויכול להיות שאולי זה היה החלטה הגיונית הפעם לפני שנים רבות, אבל התשתית שהם בונים שם זה מייצר נזק רב, והגיע הזמן להתמודד עם זה. במישור של ארצות הברית אני חושב שהם עושים מעשים נפלאים מול האום ולדרוש מהם לפעול בצורה ערכית, ומקדמים את הנושאים האלה, וממשלת ישראל צריכה להצטרף לנושא הזה בצורה יותר אקטיבית לדעתי.
אז אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, תמשיך לפעול כפי שאתה פועל, ומיכה אבני, בנו של ריצ'רד לייקינג שנרצח ב-2015 בארמון הנציב, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה בני.
אתמול בכפר ורדים הפגנה סוערת של שתי קבוצות על רקע מה שכבר שמענו בימים האחרונים, הקפאה של המכרזים העתידיים לשיווק מגרשים בשלב ג', לאחר שתוצאות המכרז הראו שמחצית מ-120 החלקות ששווקו עד כה אין לערבים, וזו החלטה של ראש המועצה סיוון יחיאלי. אנחנו משוחחים כעת עם תושב כפר ורדים אלון מליק, גם רכז אם תרצו באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום שלום.
אז אני מבין שהרוחות סוערות אצלכם, קבוצה אחת אל מול קבוצה שנייה?
האמת שאני לא בטוח שזה נכון יהיה להציג את זה ככה. יש סיטואציה. הסיטואציה היא שהרחבה חדשה של היישוב עומדת לכלול למעלה מ-50% שהם משפחות ערביות. במגרשים הראשונים מדובר על 58 מתוך 125, אבל זה שכונה, זה שלב שאמור להגיע ל-2,000 משפחות. זה אומר שאנחנו מדברים על קרוב ל-1,000 משפחות ערביות, אם המגמה תימשך. הדבר הזה הוא קהילה בתוך קהילה.
אגב, יש לכם ערבים היום?
אז זהו. היום בכפר ודים יש כמעט 50 משפחות ערביות שחיות בתפזורת. כל אחד חי את חייו, הגיע לכפר ודים כדי לגור, וזה לא הפריע לאף אחד. יש גם משפחות דרוזיות, יש גם משפחות מכל מיני סוגים שהן לא מה שנקרא חילוני, ליברלי, ציוני. אבל זה היהודי, ליברלי, ציוני, זה האג'נדה, זה המהות של כפר ורדים. וכשאתה יוצר בתוך הדבר הזה קהילה נפרדת, שם נוצרת בעיה. זה בעיה לא רק לקהילה הזאת, זה בעיה גם לקהילה החדשה הערבית שתגיע. זאת אומרת, העוינות שתיווצר באמת מסוגלת להרוס מרקם מאוד עדין של דו-קיום, שנבנה בין כפר ורדים ובין היישובים סביבה. עכשיו, אתמול מה שקרה זה שלא, זה לא בדיוק שתי קבוצות. יש קבוצה, לא, מדובר, מתושבי כפר ורדים, שחושבים שלא היה נכון לעשות את המכרזים, צריך לקלוח.
רגע, אלון, אתה הרגע נקטע לי, אולי תהיה במקום עם קליטה, ואז... כן, אתה איתנו?
כן, אתה נעלם לנו.
כן, כי עכשיו ננסה שוב. כן, אתה אומר שיש בכפר ורדים קבוצה ש...
אני אומר, מי שהפגין אתמול היה למעשה קבוצה של מפגינים מארגון עומדים ביחד של הקרן החדשה לישראל, שהגיע עם שלטים שהוא מעביר מהפגנה להפגנה ברחבי הארץ, אותו ארגון שהרגל את ההפגנה נגד בעד המסתננים לצורך העניין, והם עוברים ממקום למקום, והם חברו לכמה תושבי הכפר שהם בעצמם בעלי עמדות, בוא נקרא לזה שמאל, אני אומר, לא אגיד קיצוניות, שמאל קשה. והאנשים האלה החליטו לעשות הפגנה נגד החלטת ראש המועצה, כאילו שהניסיון לבלום היווצרות של קהילה ערבית בתוך יישוב יהודי הוא ניסיון שהוא גזעני, והוא בגלל שלא רוצים לחיות עם ערבים. העובדות מראות שהערבים חיים בכפר ורדים, ושהם חיים כבר למעלה מ-30 שנה במרחב שהוא רובו ערבי, ואין אף אחד עם זה שום בעיה. הבעיה היא שבתוך היש כזה, כשהצליח לייצר יהודית, ציונית, פתאום חייסו קבוצה של ערבים. אתה מבין את זה, אתה רוצה בשביל המחשה, כי זה גם אירוע שאתמול היה בעיני אחד האירועים המכוננים בתוך הדבר הזה. הקבוצה שנעמדה ממולם זה אזרחים, בני נוער 16, 17, י"א, י"ב, מהצופים ומבוגרים. זאת אומרת, הייתה שם אחיה ששמעה בשביל.
רגע, עוד תומדה נקטע לנו, אתה אומר שהיו בני 16, בני נוער מהצופים ו?
ומבוגרים מהיישוב. זאת אומרת, אני נגיד מהמשפחה שלי, הבן של אחותי היה ואבא שלי היה.
שמה אתם? אתם עמדתם ואותם החבר'ה מהצופים היו בעד המהלך?
אנחנו עמדנו שם למעשה, הצד הזה שלנו רצה לבוא ולהגיד, אז סביבה, עצור את המכרז. היא החלטה חמה, היא החלטה נכונה, היא החלטה שבולמת פה בעיה וצריך לעצור ולחשוב מה עושים איתה. הסיבה שבאנו זה כי המפגינים שממול, אלה שהגיעו מהחדשה, בודדים בפרנטים, ניסו להציג את כל הסיבה הזה כפסטיבל גזענות, במטרה לכפות על כפר ורדים לקבל מאות ואלפי משפטרם. הם באמת רוצים לשנות את סביון היישוב, אבל הקרן החדשה רוצה לשנות את המקום ולשנות את סביון. הם הגיעו לכפר ורדים. מה שקרה זה שבניגוד להרבה מקומות שהם רגילים לעמוד ושאף אחד לא ידע שהם נמצאים שם, פה פתאום הגיעו אזרחים שזיהו שעושים עליהם סיבוב ושהם מנסים לרכוב עליהם, לרכב עליהם יותר נכון, וזה היה מדהים לראות את זה, בתור שחבינים שבאו ועושים עליהם סיבוב. פעיל מקצועי של הקרן החדשה שהגיע מתל אביב הגיע עם שלט גדול הגלילי של כולנו. כשתבין את רמת הצביר, בן אדם לא היה עובדים בחיים שלו.
כן. ובעצם אתה יכול להבין למה הערבים רוצים לגור בכפר ורדים? אולי בגלל התנאים הטובים? או...
תראה, החלק מעניין בכל הסיפור הזה זה שהסיבה שהם רוצים לגור בכפר ורדים זה צביר.
אתה שוב נעלם לנו הסיבה שהם רוצים לגור בכפר ורדים?
היא צביון היישוב. כי ההבדל בין כפר ורדים לבין היישובים אחרים הוא הצביון שלו. יש לו אופי של יישוב. טוב, יישוב עם אווירה מסוימת, עם אופי מסוים, וזה מאוד מצחיק שאנשים שרוצים ליהנות ממנו, אבל מגיעים כקהילה נפרדת למקום זה לשנות את הצביון הזה. זה אותו צביון שהם מחפשים. עכשיו, לגבי האם הם רוצים, אין שום בעיה. אנשים רוצים לגור בכפר ורדים וזה סביר לחלוטין. זה בסדר. אבל קבוצה של 50% בתוך שכונה חדשה, זה לא להגיע לגור בתוך, זה להגיע לגור, אתה הופך להיות השכונה.
אגב, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, היה בעבר איזשהו קרב או מחאה נגד הגעה של חרדים לכפר ורדים, שזה קצת משהו שונה.
גם למעשה גם שם עמד בדיוק על אותם, בערך על אותם יסודות, כי גם שם חרדים כשהגיעו בהתחלה לאף אחד זה לא השפיע. אבל אגב, אני באופן אישי, בוויכוח ההוא הייתי בעד הקמת מקווה לצורך העניין, אבל התנגדתי מאוד, כי בג"ץ הוא זה שקפה את המקווה הזה בסוף. ועם זה יש לי בעיה.
התנגדת? למה התנגדת?
לא, אני אומר, אני בעבר לא התנגדתי למקווה, לצורך העניין, ולא התנגדתי כשהגיעו חרדים, אבל זה נכון שתושבי כפר, חלק מתושבי כפר ורדים, שם התופעה, אבל זה דבר. זה לא במשפחה החרדית הראשונה או הרביעית, זה כשהגיעו 11 משפחות או 12 משפחות, והקימו גן ילדים וניסו להקים מקווה. אז אנשים התחילו להבין שנוצרת פה קהילה בתוך קהילה. ועכשיו למודי ניסיון...
ואיך נגמר אז המאבק?
החרדים שנגרים לדעתי רובם נשארו לגור ולא הפריעו לאף אחד, אבל באמת הפסיק להגיע, זאת אומרת לא המשיך להגיע גל של אנשים ו... אז יש
לא אפשרו להקים את המקווה והגן ילדים בסוף?
לא, קמו. יש גם גן ילדים וגם מקווה.
אז איך עצרו את ההגעה של עוד משפחות אם ככה?
פשוט להגיעו. שורו בין המשפחים למשפחה, לכמויות גדולות של חרדים, זה פשוט, זה לא נכון להם להגיע, זה לא מסתדר להם.
לא, אתה אומר שהם רצו להגיע. זה, כנראה שהם כן רצו בהתחלה.
אני חושב שגם אתה יודע שבדרך כלל להגיד חרדים להגיע, זה קצת בעייתי. הגיעו אנשים שהם מצביון חרדי. אני לא יודע כך הם רצו להגיע. כי הגיע, אני לא יודע מי רצה להגיע.
הבנתי. תגיד לי, עכשיו אתה חושב שבעניין שלנו כעת עם הנושא של ההקפאה, לאן זה הולך כעת לדעתך?
אני חושב, תראה, בשלב הזה לא יוכלו להמשיך לשווק את המגרשים. זאת אומרת, זה לא מדובר על המכרז שכבר שווק של 58 משפחות ערביות, מדובר על עוד 1,900 פלוס יחידות.
זאת אומרת, אלה שכבר, המשפחות שכבר ערביות הזה, אי אפשר לבטל את זה.
לא, תראה, מדובר על שלב ג', היום היישוב בנוי משלב א' ושלב ב', כל נושא מדובר כרגע על שלב חדש לחלוטין, שלב ג'. שאלה, מה שנקרא שאלה מבחינת מנהל ותכנון, שאני פחות מבין בה, האם אפשר להקים רק שכונה אחת מתוך שלב שהוא חדש לחלוטין ולא להקים את שאר השכונות? זאת גם שאלה, כי כרגע למעשה שווק מכרז אחד מתוך 12 מכרזים. עכשיו אם ה-11 האחרים לא משווקים, זה אומר שהשכונה הזאת תקום באמצע שום מקום.
אומר אלה שכבר זכו, אלה שזכו, אותם מחצית מ-120 החלקות ששווקו, אז זה כבר שווק.
כן, זה כבר שובק, זה גם, לא, מרכז הדיון, זה ההחלטה של סיוון יחיאלי, לא הייתה להקפיא את המכרז הזה.
אלא רק את ההמשך.
ההחלטה הייתה להקפיא את ההמשך.
הבנתי.
המחשבה היא לא מה קורה היום עם 58 משפחות ערביות, זה רק הספרה האדומה. מה קורה כשיש 580 משפחות ערביות?
ואין ועדת קבלה, אני מבין שזה בעיה חוקית היום לעשות העניין הזה?
על פי החוק, ועדת קבלה יכולה להיות שוב על עד 400 משפחות.
עוד פעם ועדת קבלה מה? עוד פעם ועדת קבלה יכולה עד כמה?
ועדת קבלה יכול לעשות רק ישוב שיש 400 משפחות.
ואתם כבר הרבה מעל, אתם כמה? 2,000?
יש קרוב ל-6,000 תושבים, בערך 2,000-2,400. אני לא יודעת
איך לעשות את זה. הבנתי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, פשוט אנחנו גם מתקשים קצת לשמוע אותך, הקו כנראה אין לכם כל כך קליטה טובה שם.
כן, אני גר באוספיה, אז כמו שאתה יכול להאמין.
אתה גר באוספיה, זה סיפור...
אהבת את הפיקנטריה?
לא, אבל אמרת שאתה תושב כפר ורדים.
לא, אני שוכר אבל דירה, כי אני סטודנט בחיפה, אני לא נוסע כל יום מכפר ורדים, למשפחה שלי שם, אני גר שם.
אתה במקור מכפר ורדים, הבנתי.
אני גם מחזור אליו די בקרוב, אני מסיים את התואר אוטוטו.
הבנתי. אז אנחנו נודה לך על הדברים, אלון מליק, תושב כפר ורדים, מרכז אם תרצו באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה לך.
וכעת אנחנו רוצים לעסוק לאחרונה הראשון לציון, הרב יוסף, הרב יצחק יוסף, עשה השוואה בשיעור במוצאי שבת בין קושים לקופים, כשהוא בעצם עוסק בשיעור הלכתי שעוסק בברכת האילנות ובברכת משנה הבריות. אנחנו משוחחים בעניין הזה כעת עם מיכל אברה סמואל, מנכ"לית עמותת פידל, עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה. שלום לך.
שלום רב.
אני מבין שאתם מצאתם את עצמכם נפגעים מההשוואה הזאת בין קושי לקוף.
אנחנו מצאנו את עצמנו, עמותת פידל עוסקת בחינוך, והקהילה האתיופית עשתה מסע מאוד מפרך וההתייחסות והשוואה לצבע אור, לכהי אור לקושים לקופים, אני חושבת שאין אף אדם שראוי שיתייחסו אליו כאל קוף, ובמיוחד מבן אדם שאני מכבדת את הרב את התפקיד שהוא נושא בו, ואיזה אחריות יש לאמירה שלו מול 144,000 יהודים שחיים במדינה הזאת, ומתוכם למעלה מ-40,000 ילדים ונוער שיוצאים לחופשה בימים האלה, וזה מה שהם הולכים להתמודד איתו ביום יום, שמישהו שרובם הגדול מתחנכים בבתי ספר ממלכתיים דתיים, והרב הוא בעצם דמות סמכותית והלכתית בציבור הדתי ובכלל בחברה הישראלית, ולראות שבני אדם מושבים לקופים, אני חושבת שזה משהו שיש עליו דרישה להתנצלות, דרישה לכפרה, דרישה לבקשת תשובה מאדם בסדר גודל כזה.
כן, טוב, אז את אומרת, למרות שהוא דיבר על קושים בארצות הברית, אז כדוגמה הוא הביא קושי בארצות הברית, אם רואים, אבל הוא לא דיבר כמובן על העדה האתיופית, אבל בכל זאת, לא, טוב, זאת אומרת שזה פגיע.
זה קושים בארצות הברית, אפרו-אמריקאים, זה חוק שיצא שלא אומרים עליהם קושים, זה משהו ש... זה אפילו לא עניין של איפה הם נמצאים, זה התפיסה והדעות הקדומות כלפי מישהו שונה וצבע אור שונה, זה התפיסה, וזה הגזענות הסמויה והגלויה שאנחנו חווים אותה ביום יום, ובטח ממצד, ובטח מדמויות סמכות שאמורים לתת הכוונה והדרכה והשראה לכלל האוכלוסייה, הם אלה שבעצם חוטאים ולא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי שכל בני אדם שווים, לא משנה מה צבע אורם ומינם וגזעם, וזה ההתייחסות שהיא מאוד מאוד פוגענית, להתייחס לבני אדם כקופים.
כן, את בטח קראת את התגובה של הרב יוסף שהובא בכתבה. הוא אומר שמדובר בציטוט מהתלמוד בבלי, ששם נאמר על ברכת ברוך משנה הבריות, על מי שרואה את הקושי, או את הפיל, או את הקוף, אומר ברוך משנה בריות. אז הוא טוען שזה כביכול ציטוט מהגמרא, לא משהו שהוא המציא אותו, אלא רק ציטט אותו.
אני חושבת שגם אם זה ציטוט, אני חושבת שאנחנו כאנשי חינוך, אנחנו כנושאי משרה, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה, איך אנחנו נושאים פרשנות או הסברים למה שנאמר או כתוב, והאחריות היא התנערות.
אני שזה גם נאמר בשעתו בגמרא, שזה לא... לא מתאים לדור שלנו להגיד דבר כזה.
לא מתאים לדור שלנו, לאופי שלנו, להוויה הישראלי שמקבץ אוכלוסיות מכל העולם בגוונים שונים. ואני חושבת שזה משהו שצריך לחנך לסובלנות ולאחוות אדם. ומבחינתנו שזה 70 שנה למדינת ישראל, זה לא יכול להיות פרצופה של המדינה. שפרצופה של המדינה שיושבים בה, מתייחסים לאנשים בכזאת גזענות.
בקיצור, את קוראת לו להתנצל.
אני קוראת לו לעשות תשובה. אני לא להתנצל, כן, בהחלט.
אוקיי, דברים כדור בנות, אני חושב שבעניין הזה בהחלט דרושה יותר הבנה ורגישות ובטח סובלנות, כמו שאת אומרת, ולא... לכתוב, להקריא דברים כהווייתם. אני חושב שבעניין הזה אתם צודקים בטענה שלכם. אני רוצה להודות לך על הדברים. מיכל אברה סמואל, מנכ"לית עמותת פידל, עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה וחג שמח.
חג שמח, תודה. ישיבת ההסדר בנצרת עילית הוציאה שיר חדש שמשלב את נבואת זכריה ומילים חדשות של ראש הישיבה. אנחנו משוחחים כעת עם ראש ישיבת נצרת עילית, הרב דניאל סיגליס, שלום לך.
שלום וברכה.
רצינו ככה, הבנו שהשיר הוקלט גם לרפואתו וזכותו של הרב אלישע וישליצקי, שלבקשתו, רצינו ככה לשמוע ממך קצת רקע.
טוב, האמת שהניגון הזה נולד בשבת קודש של שבת הורים, שסיום השורה לפרישון שהקים את הישיבה. והישיבה הייתה נוהגת לשיר אותו, כי הישיבה שלנו מנסת לי את הדגל של האמת והשלום. הרב אלישע, היקר והצדיק, מגיע לנו כמה פעמים בשנה למסור שיחות. תמיד אנחנו נמסים בתורה הגדולה שלו ובענבה המיוחדת שלו. ושנה שעברה, במין המצרים, הוא בא למסור שיחה, והכותרת הייתה, האמת והשלום אהבו. בהתרגשות אמרתי לו, הרב יודע שזה הדגל של הישיבה? הוא הביא שיעור נפלא, בסוף השיעור ביקשנו ממנו לשיר את הניגון של הישיבה. הוא שמע את הניגון, הוא מאוד התרגש, והודעה ונסע. למוחרת, הוא התקשר למזכירות, הרב אלישע התקשר למזכירות הישיבה, ביקש לקבל הקלטה. עכשיו, לא הקלטנו את זה, אמרו אם הרב אלישע ביקש, זה הוראת רב, נעשה הקלטה. התלמידים הרתמו ואיבדו את השיר ועבדו עליו מאוד מאוד יפה. ולפני יומיים הוא יצא מאולפן, ומיד שלחנו אותו לרב אלישע, ושאנחנו מתפללים לפועתו וכל כך כל כך הם מרגישים אותו. והבוקר קיבלתי מן הסמס, שזה מה שחייה אותו, הוא כל כך כל כך שמח. אנחנו מרגישים שהמילים של השיר, הם גם מתאימים מאוד לאור ולהערה הגדולה שאנחנו מקבלים הרב אלישע. ואני חושב שבשם כל ישראל אנחנו מאחלים לו בריאות ואיתנות, לאריכות ימים ושנים טובות, להמשיך לעשות כל כך הרבה טוב, אור ותורה בכל רחבי ארץ ישראל.
אז אתם גם הקלטתם את זה ממש עכשיו לבקשתו, זאת אומרת זה שיר אתה אומר שהיה כבר קיים, נכון?
כן, כן, הניגון הזה כבר נולד לפני שנתיים בשבת קודש, הוא ניגון שמבטא את התורה של הישיבה, את הרוח של הישיבה, מתוך המגמה הזאת של להוציא את ה... לעבור מאמירה לדיבור, כדברי אבנינה זו, שאמירה זה אני אומר לך, דיבור זה אני מדבר איתך, דיבור זה מפגש, בדור קיבוץ גלויות, אנחנו ב-70 שנה למדינת ישראל, ראשית צמיחת גולתנו, תוך הקיבוץ גלויות הגדול, היכולת לצאת מפלגים פלגים, להגיע למקום שבו כדי למצוא את האמת הגדולה, את משה ותורתו אמת, צריך להגיע למקום העמוק של הקשבה לאחים שלנו. לדיבור עמוק, דיבור שמותר בו לחלוק ומותר בו לקבל, ובתנאי שהוא נאמן לגמרי להשם יתברך. המקום הזה של שיח שהוא כל כולו בתוך עם ישראל, כל כולו מלא ענווה, כל כולו מלא בקשת אמת, זה הרקע למילים הללו, בדור של קיבוץ גלויות, וזה... כמו שניגון נולד בפני עצמו, אבל הוא מאוד מתאים, אני חושב, גם לכבודו של הרב אלישע.
ומי חיבר את המילים?
המילים המרכזיות של השיר זה נבואת על בישראליה. אני הקטן, הוספתי להם את המילים ככה שוב, מתוך התורות של הישיבה, זה היה ממש, ליל שבת קודש, סוף, שבת הורים של סוף שנה עם המחזור הראשון של הישיבה, הייתי מאוד בהתרגשות, זו חבורה שהלכה למדבר מבחינתי יחד להקים את הישיבה, והם הגיעו כבר לשיעורי, ובליל שבת קודש, כך אני יושב בשולחן שבת, ואז נפל לי הלחן והמילים, ונוצר השיר.
הישיבה קיימת כבר כמה שנים?
הישיבה קיימת 8 שנים, ברוך השם.
אז זה עוד אתה אומר למחזור הראשון.
כן, כן. המחזור הראשון, שהגיע יחד איתי לשיעור א', שנה לפנינו היו את 30 הבחורים המופלאים שהרב ויצמן מורנו ורבנו שלח להקים את הישיבה, והם היו דור המייסדים זה נקרא. והניגון הזה נולד בסוף שיעורי של מחזור א', שבא יחד איתי להתחלה מלמטה, מה שנקרא.
וכמה היום יש בישיבה?
הישיבה היום עונה כ-90 בחורים, ברוך השם.
יפה, אז תמשיכו להצליח. אנחנו נודה לך על הדברים, הרב דניאל סיגל, ראש ישיבת ההסדר בנצרת עילית. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, פסח כשר ושמח וכל טוב.
תודה רבה. לחם כשר לפסח, יש דבר כזה, קוראים לזה לחם טף, שמבוסס על תורת הבישול או המטבח האתיופי. אנחנו משוחחים כעת עם יהודה לויכטר. שלום לך.
שלום וברכה, מה נשמע?
ברוך השם, אז רצינו באמת לשמוע ממך, אני מבין שאתה אחראי על האפייה של הלחם הזה שזכה לתעודת כשרות לפסח. תוכל קצת ככה לספר לנו על מה מיוחד במוצר הזה, כמה זמן הוא כבר קיים?
כן, בשמחה. אז נתחיל בזה שהטף הוא דגן מאתיופיה, שהיה ידוע עד לפני כמה שנים רק באתיופיה. מאז שהגיעו לארץ בעצם בעליות האחרונות של האתיופים, אז הדגן עצמו יצא מאתיופיה והגיע לישראל, וככה בעצם הוא התחיל להתפרסם בעולם. זה דגן בין 3,000 שנה, ללא גלוטן. אשתי מאתיופיה, ילידת אתיופיה, והיא בעצם המציאה את הדבר הזה שנקרא לחם טף. כן?
כמה זמן זה קיים? כמה זמן אתם עושים את הלחם הזה?
אנחנו מייצרים אותו בסביבות 3 שנים עכשיו. איך שזה בעצם התחיל, אשתי מאוד אוהבת לבשל ולאפות. יום אחד היא עם לחם, נתראה לי לטעום, אמרתי לה שזה מדהים. אמרה לי, זה מטף, 100% כמחטף. אמרתי לה, לא יכול להיות, טף לא תופח. מסתבר שכן, אשתי עלתה על איזשהו פטנט. ככה שכנות מהיישוב התחילו לשאול מה הילדים אוכלים, וזה כי הילדים של השכנים באו והתחילו לטעום. והיה להם מאוד טעים, אז החלטנו שאנחנו עושים משהו.
עכשיו אתה מדבר על כל השנה, לא רק על פסח, כן?
אני מדבר על כל השנה, דיברנו איך זה התחיל בעצם.
כן, על כל השנה.
כן, ואז התחלנו לשווק אצלנו באזור גוש עציון, ותפס מאוד מהר, ועכשיו אנחנו במצב
שאנחנו... איך זה נקרא?
הלחם שלנו נקרא לחם טף, אנחנו מאפיית טפמן.
מאפיית טפמן בגלל שהיא הופעה את הלחם טף.
כן, טפמן,
אז
כן.
כרגע היא המאפייה שפועלת גם כל השנה, אתה אומר.
זה מאפייה שפועלת כל השנה.
מי הצרכנים שלה כל השנה, אגב?
בגדול, הצרכנים של המוצר הזה זה צרכנים שאוהבים בריאות, אנשים שגם שומרי משקל, אנשים שרוצים ככה יותר להכניס דברים טובים. הטף נחשב סופר פוד, מזון על מספר אחד כרגע בעולם, כי בגרגר אחד... וואי, יש הרבה רעש פה פתאום, דמי. צריך לערוך את זה רגע אחד, אני פה ליד בית ספר. בני, אתה שומע?
כן, כן.
רגע, אני אעבור מיקום. ישבתי פה באיזה קיר, אבל מסתבר שזה ליד בית ספר. נחזור לנושא. אז הצרכנים של הטף, של הלחם שלנו, זה אנשים שוחרי בריאות, אנשים שרוצים לשמור על משקל, הטף נחשב מזון על סופר פוד מספר אחד כרגע בעולם, כי ב-100 גרם של הקמח יש כמות ברזל וחלבון כמו בקילו בשר. אז הוא ככה מאוד מאוד נחשק. מה שמיוחד בלחם שלנו...
גם ויטמינים יש שם, לא? ויטמינים.
המון ויטמינים, המון ברזל, הוא נחשב ממש מזון על. זאת אומרת, יש בו אומגה 3 ו-6 ו-9 וויטמינים, המון המון המון, ממש מוצר פלא. מה שמיוחד בו, שבאתיופיה בעצם זה האוכל שלהם, על זה הם חיים. הם אוכלים את האינג'רה, מוסיפים לזה עוד כמה דברים מסביב, אבל האינג'רה זה האוכל שלהם. הלחם שלנו הוא על בסיס של האפייה המסורתית של האינג'רה, כשאשתי לקחה את זה והפכה את זה ללחם, אין לזה שום טעם שמזכיר את האינג'רה. האינג'רה לצורך העניין יש לה טעם חמצמץ, הלחם שלנו הוא לחם. אז ככה... אוהבים אותו מכל האוכלוסייה, מה שכן הוא גם כן ללא גלוטן, אז ככה יש אוכלוסייה גדולה בארץ, בכלל גם בעולם, של צליאקים שלא יכולים לאכול גלוטן, ומתחברים מאוד ללחם. זה במהלך כל השנה. מה עכשיו יקרה בפסח?
כמה אתם משווקים במשך השנה לחמים?
מה זאת אומרת? מה השאלה?
כמה לחמים אתם מוכרים? כמה צורכים?
אנחנו יש לנו מספר נקודות מכילה כל שבוע.
הבנתי. ואתה אומר, איך נכנסתם לנושא של הפסח?
המוצר עצמו הוא ללא גלוטן, כך שהוא בעצם הוא לא חמץ. ובמהלך כל השנה אנשים אומרים לי פסח, 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 והנה הגיע פסח. אז כמו כל בית ישראל הגענו לפסח, ויש פה לחם שהוא קשור לפסח.
זאת אומרת, זה עכשיו שנה ראשונה?
שמה, של הפסח?
כן.
כן, שנה ראשונה שהחלטתי לגשת לזה. עד עכשיו אני, אתה יודע, עבדנו בסבבה. עכשיו השנה, אתה יודע, כבר יש לי לקוחות, אז הם שואלים אותי מה עם פסח. אז לפני שבוע ניגשתי לנושא, וקיבלנו את האישור גם מיידי.
זאת אומרת, איך היה התהליך? הבנתי שבהתחלה שאלת את הרב דוב ליאור, לגבי אם זה לא קטניות וכו'.
כן, אז קיבלנו בעצם הסכמה מהרב דוב ליאור, שעטף, מכיוון שכמו שהתחלתי בתחילת השיחה שלנו, עטף עד לפני כמה שנים לא היה ידוע בכלל בעולם. עטף זה דגן שגדל כמעט רק באתיופיה, עכשיו כמובן ארץ ישראל, אז עכשיו כבר התחילו גם לגדל אותו בארץ, אבל זה דגן שעד לפני כמה שנים היה גדל רק באתיופיה, לא הכירו אותו בכלל בעולם, כך שהוא בעצם עטף עצמו, שהוא סוג של קטניות, הוא לא יודע אם בדיוק קטנית מה קורה שם, לא היה בכלל בגזרה. כך שבכלל לא, באשכנז בכלל לא ידעו על הדגן הזה, או על התבועה הזאת. אז הרב דוב ליאור במיידי אמר שזה, יש הסכמה גם לאשכנזים. הלחם שלנו בעצם הוא עשוי מעטף, מים, מלח, שמן זית, סילן טהור ורכיבי ביצה. זה 3-4 מוצרים שהם אורגניים לחלוטין. וזהו, יוצא פה מוצר שהוא בעצם קשר לפסח.
ויש תעודת כשרות?
תעודת כשרות, כן.
של מי? רבנות. של איזה רבנות?
תעודת כשרות של רבנות גוש עציון. בכל השנה יש לי רבנות מהדרין גוש עציון, וגם יש לי גם לכל השנה הכשר של בד"ץ ברכת אליהו. אבל לפסח ככה, יכול להיות שאם הייתי קצת טיפה מתאמץ יותר לנושא, אז הייתי מקבל למהדרין וכו', אבל רבנות גוש עציון, עם הסכם שהרב דוב ליאור, זה מבחינתי כל אחד יחליט מה שהוא רוצה.
רגע, ואפשר לקיים עם זה מצוות מצה בליל הסדר?
זה ברכתו שהכל. הדגן, התבועה הזאת זה ברכתה שהכל.
אוקיי, אז זאת אומרת, אי אפשר לקיים עם זה את מצוות המצת מצווה?
לא, לא. מצה זה מחיטים, פה מדובר על מוצר אחר, ברכתו שהכל.
או מקוסמין, גם כן אפשר.
כן, כן. לא, זה, אנחנו קוראים לזה לחם, כי צורתו צורת לחם, אבל באמת, אתה יודע, זה משהו אחר.
ברכתו שהכל.
כן, ברכתו של הכל, לא ציינתי זה עד כה.
אז בשבת אפשר לעשות עליו לחם משנה, מי שרוצה?
לא.
הבנתי.
מה שאנחנו עושים זה, כי יש הרבה אנשים שהם...
עם
ללא... מה זה?
שיש להם ציליאק.
כן, ציליאק, והם רגישים לגלוטן וכל מיני ככה, אז מה שאנחנו עושים זה, אנחנו עושים לחמניות קטנות של חיטים, ואז ליד זה שמים את הלחמים האלה, אבל את הברכה עושים על חיטים.
כן.
עכשיו, לא עשינו כיכרות, היה מצב לעשות כיכרות שלמות של, עם קצת חיטים והרבה טף, אבל מה שקורה זה שאז בן אדם יכול לאכול רק, אתה יודע, ביט שתיים, ואז הוא מברך, אבל לא יוצא מספיק על הברכה. אתה מבין, הוא יברך המוציא לחם מן הארץ, יאכל את הלחם שלנו, אבל הוא יצטרך לאכול יותר, אתה מבין?
כן,
אז
כן,
ככה, אז אנחנו... אנחנו עושים את שלנו.
ומי שרוצה לקנות את הלחם, תעשה לעצמך פרסומת אולי, איפה משיגים את זה?
מעולה, אני אשמח בשביל למען הכלל. אז יש כמה נקודות מחירה. מוזמנים קודם כל להיכנס לפייסבוק, מי שיש לו, מאפייה טפמן. זה טפמן, טפמן. שם יש פרטים ממש על כל המיקומים שאפשר לקנות. יש בירושלים, ברחוב אגריפס, יש בגוש עציון, יש ברחובות, בפרדס חנה, יש בתל אביב, יש בהרבה הרבה מקומות, מוזמנים להיכנס, מאפיית טפמן, וגם מי שרוצה, נשמח אם תפרסמו את המספר, המספר שלי זה 052 351-7077, 052-351-7077, אני יהודה. הכי טוב לשלוח אס-אמס כדי שנוכל לחזור רשמית, יש הרבה טלפונים. חוץ מזה, אני רוצה גם לספר שהלחם בעצם הוא מאוד טעים. אומרים לי, עזוב בריא, טעים. אז ככה ש...
כן. אגב, לא, כן. אנשים לא אומרים לך בפסח מה, לאכול לחם בפסח, זה קצת היום, אמנם זה... יש הרבה דברים דומים.
זה הולך להיות פסח ראשון שזה קורה, אז אני בטוח
כן.
שזה יקרה. בוא נגיד שכבר, כמובן, אני כבר מקבל פידבקים על זה, אבל בוא נראה. תשמע, אני ישראלי, אנחנו פה בארץ ישראל, זה מדהים מה שקורה פה, אתה יודע, אנחנו בתהליך של גאולה, אז השם יש לו הפתעות על הדרך, מה שנקרא.
אגב, אשתך הופעה את הכל?
אני ואשתי, כן.
אתם עושים את כל הלחמים, וואי, אתם עובדים קשה.
עובדים קשה, כן, שמחים. 5 ילדים, אנחנו גרים בגוש עציון, מי שרוצה מוזמן לבוא למאפייה
שלנו. אז איפה מאפייה, ליד הבית?
כן, יש לנו מאפייה, מבנה.
אז יש לכם כל הזמן ריחות של לחמים, כמו אנג'ל.
כן, כן, זה משהו אחר, יש שם משהו דגן מעניין מאוד. ריחות מאוד טובים. אשתי בכלל מבשרת מעולה.
טוב, אז מי שעובר מגוש עציון ככה להגיע למאפייה שלכם, איפה אתם נמצאים בגוש עציון?
אז אנחנו בגוש עציון, הנקודת מחירה היא בצומת הגוש. הכי טוב לבוא לשם, מי שרוצה מוזמן להתקשר ולתאם איתנו. אנחנו בבת עין.
בת עין, אז בכלל מקום מיוחד.
כן, יש פה מעיינות, בכלל מלא אנשים גם באים בחג פסח לבקר ולטייל. אז מוזמנים.
מעניין לראות, מעניין. טוב, אז שיהיה לכם המון בהצלחה עם הלחם טף. ונודה לך על הדברים, יהודה לא יכתר שגם הביא הרבה כבוד כנראה לעדה האתיופית, לא? עם הלחם טף. אני מתאר לי שגם אתיופים אוהבים את זה.
האמת שזה מעניין, כי אתיופים לא מאמינים לי, שאתה יודע, אני רואה כל אתיופים לפעמים בנקודות מחירה, הם לא מאמינים. חמותי עליה שלום, כשהתחלנו, היא פשוט אמרה לא הגיוני, כי הטף, הוא לא תופח, לכן מכינים ממנו את האינג'רה. אז מבחינתם לא יכול להיות. אבל הם אוכלים. מי שאני נותן לו לטעום, האתיופים דרך אגב, אם כבר פתחת את הנושא הזה, בפסח לא אוכלים טף, האתיופים עצמם. כי הבסיס של האינג'רה וההתעסקות עם הטף זה על מחמצת. וכתוב כל מחמצת וכל שעור לא תאכל לו. והאוכל המרכזי של האתיופים, באתיופיה ברור, פה בארץ גם חלקם יותר מבוגרים בהחלט, זה על האינג'רה, והאינג'רה זה מחמצת.
טוב, לא נורא, נוותר להם, נוותר להם שפסח יאכלו במקום האינג'רה אורז.
שיבואו לאכול לחם טף, זה הכוונה.
טוב, אז שיהיה לך חג קשה ושמח, תצליחו עם הלחם טף הזה.
חג שמח, שמחתי מאוד.
להתראות.
מה זה דבר איתכם, כל טוב, לכל בית ישראל.
תודה.
ביי ביי.